שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף למד ב' במסכת מנחות. נתחיל בשליש העליון של עמוד הקודם, ונסיים 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי שבימים האחרונים דיברנו על דיני ספר תורה, היום נעבור לדבר על המזוזה. עכשיו רק נקדים את הברור מאליו, אבל יתר ביטחון, במזוזה כותבים שתי פרשיות, למעלה כותבים את פרשיית שמע, ומתחתיה את פרשיית והיה עם שמוע, והיום לגבי כתיבת המזוזה נראה 6 סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי צורת השורות. אז נתחיל דווקא בסוף העמוד הזה, ששם אומר רבי שמעון בן אלעזר שורה את רבי מאיר לגבי כל מיני דינים במזוזה, שאחד הדברים זה שהוא כותב כמין דף. כלומר, כמו שבספר תורה יש הרבה דפים, כלומר הרבה עמודות, וכל העמודות האלו הן ישרות, כלומר בצד ימין הכל ישר, בצד שמאל הכל ישר, והן לא צרות מדי ולא רחבות מדי, כמו שראינו לפני יומיים שבכל שורה יש בערך 30 אותיות, אז אותו עיקרון גם במזוזה. אמנם במזוזה אין הרבה עמודות, אלא עמודה אחת, אבל אותה עמודה היא ישרה, מיושרת לימין, מיושרת לשמאל, האורך של כל שורה הוא ממוצע, למעלה כותבים את שמה, מתחת לזה והיה עם שמוע, וזהו, כמו שכל מי שראה מזוזה, ככה זה נראה, זה הדבר הבסיסי. אבל אם נחזור עכשיו חזרה למעלה לשליש העליון של עמוד הקודם, בסעיף הראשון נראה מה אם הוא בכל זאת עשה את הצורה של השורות קצת אחרת. מה הוא עשה? אז נדבר על 3 מצבים, כשבשניים מדינו שזה בסדר, אבל בשלישי זה פסול. אז הדבר הראשון זה אם במקום לעשות שורות באורך בינוני כמו שאמרנו, הוא עשה שורות מאוד קצרות. בכל שורה רק 2 מילים, כך שהמזוזה היא מאוד צרה ומאוד גבוהה, בכל זאת אומר רב, זה קשר. זה הדבר הראשון. דבר שני, אומר רב נחמן בר יצחק וגם בהמשך רב יוחנן, שאם הוא עשה את זה באורכים שונים, כלומר שורה אחת עם מילה אחת, אחרי זה שורה עם 3 מילים, אחרי זה עם 2 מילים, ואז עוד פעם, 1, 3, 2 וכולי, זה גם בסדר, ואדרבה זה דווקא יפה, כי זה נראה כמו שכותבים שיר. ועל זה הגמרא מקשה שמה שבתורה הוא לא שיר, כמו שירת הים, אז אסור לכתוב אותו כמו שיר, אבל עונה הגמרא זה בספר תורה. אבל במזוזה גם זה בסדר. אז זה שני דברים שבסדר. הדבר השלישי הוא לא בסדר, וזה אם הוא עשה את זה בצורה של משולש. כלומר שהאורך של השורה הולך ומתרחב לאט לאט, זה נקרא קובה, או הולך ומתקצר לאט לאט, זה נקרא זנב. בשני המקרים האלו היא פסולה, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי צורת השורות. הסעיף השני זה לגבי השורות האחרונות במזוזה. אז הפסוק האחרון במזוזה, זה סוף היה עם שמוע, זה למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. ואומר רב חיסטה שמכוונים את הכתיבה כך שאת המילים על הארץ כותבים בשורה בפני עצמה בשורה האחרונה. אבל יש מחלוקת איפה כותבים אותה בשורה האחרונה. האם היא מיושרת לשמאל, כלומר בסוף השורה, או מיושרת לימין, בתחילת השורה. ומה הסברה לכאן ולכאן? הסברה של מי שאומר לשמאל זה כי אם נשים את על הארץ בצד שמאל, אז יוצא שהמילה על הארץ היא ממש מתחת למילים הקודמות בפסוק כימי השמיים. כך שהארץ ממש מתחת לשמיים, וכך מקיימים את מה שכתוב בתילים קוף ג' כי חיגבו השמיים על הארץ גבר חסדו על יראיו. יש לנו ציור של זה כמובן באתר ובתרשים, זה מי שאומר בצד שמאל. מי שאומר בצד ימין, כלומר בתחילת השורה, כמו הרגיל, שזה משנהו גם בימינו, זה אדרבה, אנחנו רוצים להרחיק בין המילה הארץ לשמיים, כי פיזית הם באמת רחוקים זה מזה, ואולי גם רוחנית, וככה באמת נהוג בימינו, כמו שאמרנו, גם לזה יש ציור באתר, ועד כאן הסעיף השני לגבי השורה האחרונה במזוזה. הסעיף השלישי, בשורה הרביעית לפני סוף עמוד הקודם, זה בעיקר לגבי נושא אחד, וזה האם עושים את המזוזות פרשיות סתומות או פתוחות, תוך כדי עולים גם דינים אחרים, אבל אותם נשמור לסעיף הרביעי. אז קודם כל נקדים מה הכוונה פרשייה פתוחה או סתומה, אז בוא נבין את זה מתוך זה שנסתכל על פרשיית שמע והיה עם שמוע בתורה עצמה. אז פרשת שמע, בדברים פרק ו' פסוק ד', היא מתחילה בפרשייה פתוחה. כלומר, הפרשייה הקודמת מסתיימת בשורה הקודמת, איפשהו באמצע השורה, אז היא מסתיים במילים ארץ זבת חלב ודבש, ואז יש רווח עד סוף השורה, ושמע ישראל מתחיל בשורה הבאה. זה נקרא פרשייה פתוחה. לעומת זאת, בסוף פרשת שמע זה פרשייה סתומה, כי פרשיית שמע מסתיימת בהוכתבתם למזוזות ביתך ובשעריך, זה באמצע השורה, אז יש רווח, והפרשייה הבאה והיה כביעך לא מתחילה בשורה הבאה, אלא באותה שורה עצמה שבה שמע הסתיים בסוף השורה והיה כביעך, זה נקרא פרשה סתומה. אז שוב, פרשת שמע מתחילה בפרשה פתוחה, כי מתחילה בשורה חדשה, אבל היא מסתיימת בסתומה כי הפרשייה הבאה מתחילה באותה שורה, זה בשמע, בוויה עם שמוע זה גם מתחיל וגם נגמר בפרשיות סתומות. כלומר בהתחלה בוויה עם שמוע, אז בתחילת השורה עדיין יש את הפרשייה הקודמת, כתוב שם ועד אחרית שנה, אחרי זה יש רווח, ובאותה שורה עצמה מתחילים כבר וויה עם שמוע, ואותו דבר גם בסוף הפרשייה, אז הבנו מה הכוונה פרשות פתוחות או סתומות, וגם ראינו ששמע מסתיים בסתומה, וויה עם שמוע מתחילה בסתומה. עד כאן הקדמה, ועכשיו בואו נעבור למזוזה. האם כשכותבים את שמע ואת ויהיים שמוע במזוזה, אז עושים אותם כפרשיות סתומות, כלומר, ובשעריך יסתיים בתחילת שורה, יהיה רווח, ואז ויהיים שמוע יתחיל באותה שורה עצמה, או כפרשיות פתוחות, כלומר, ויהיים שמוע יתחיל רק בשורה הבאה. זאת השאלה, האם זה פתוחות או סתומות, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, רבי חלבו מעיד שהוא ראה את רב הונה, שהוא היה עושה פרשיות סתומות. ועל זה הגמרא מקשה במילה מיטיבי מברייתא, ששם אומר רבי שמעון בן אלעזר שרבי מאיר היה עושה אותם פתוחות. והוא גם הסביר למה, כי למרות שבתורה הם סתומות, אבל במזוזה אי אפשר לעשות אותם סתומות, כי אז זה נראה כאילו שהן באמת סמוכות אחת לשני בתורה, והרי בתורה הן לא באמת סמוכות. לכן עושים אותם כשתי פרשיות נפרדות, כלומר פרשיות פתוחות. זה מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר שרבי מאיר עשה, ובא רב אמר שבאמת ככה הלכה. אז יש לנו סתירה, שוב, רב הונה התלמיד של רב עשה סתומות, ואילו רבי מאיר עשה פתוחות ורב אמר שככה הלכה. זאת הקושייה, ועל זה נראה שתי תשובות, זה הכל, וזה בעצם יהיה כל הדיון לאורך כל עמוד א'. התשובה הראשונה, זה בשורה החמישית בעמוד א', זה שבאמת זה מחלוקת, נכון, רבי מאיר עשה פתוחות, אבל כנראה שיש תנאים אחרים שעשו סתומות ורב הונה פסק מותם, וזה שרב אמר שהלכה כרבי מאיר, הוא לא התכוון שהלכה כרבי מאיר לגבי שצריך פתוחות, אלא לגבי נושא אחר שצריך רווחים, על זה נדבר בהמשך, אבל באמת לגבי פתוחות או סתומות, גם רב מסכים שעושים סתומות, זאת התשובה הראשונה, זה מחלוקת ורב הונה, וגם רב כמו דעה שצריך סתומות. זה התירוץ הראשון, בגמרא זה כתוב ממש בשתי מילים, לא הרווח. כלומר, רב דיבר על הרווח, הוא לא דיבר על הפתוחות או סתומות. התשובה השנייה, אם נדלג משם לשליש התחתון של עמוד א', אומר רב נחמן בר יצחק, אין מחלוקת, באמת תחתחילה כמו שבאמת עשה רב הונה צריך סתומות, ומה שרבי שמעון בן אלעזר אמר שרבי מאיר עשה פתוחות, הוא התכוון רק שאפשר גם פתוחות, אבל למצווה לחתחילה עדיף לעשות סתומות, זאת התשובה השנייה. וזהו, זה בעצם המסגרת של כל הדיון של עמוד א', שוב רב הונה אמר סתומות, הקשנו מברייתא שרבי מאיר עשה פתוחות ורב לכאורה פסק מותו, וראינו שתי תשובות. תשובה אחת זה מחלוקת, ורב לא פסק כרבי מאיר לגבי זה, לגבי נושא אחר, לגבי הרווח, של זה נדבר בהמשך. תשובה שנייה, באמת לכתחילה סתומות, ורבי מאיר רק אמר שאפשר גם פתוחות. אלה שתי התשובות, זאת המסגרת הכללית, עד כאן השלב הראשון של הדיון הזה. בשלב השני נראה שתי ראיות לטובת סתומות, ראיה אחת לגבי רב וראיה שנייה לגבי רבי מאיר או כולם. אז בשביל הראיה הראשונה נחזור חזרה לשורה השביעית בעמוד א', שם אומרת הגמרא שברור שלא יכול להיות שרב פסק שחייבים פתוחות, למה? כי רב ידוע כמי שהולך לפי מנהגו של עולם, ומנהג העולם זה לעשות מזוזות סתומות, וממילא ברור שרב גם הסכים שלפחות אפשר סתומות. זאת הראיה הראשונה, ואם זה נשאר, רק בסוגריים, איפה באמת רואים שרב הלך לפי מנהג העולם, לגבי נושא אחר לגמרי, וזה בחליצה. כתוב בדברים כ"ה, וחלצה נעלו מעל רגלו. מה זה נעלו? האם הכוונה היא למנעל? או לסנדל. כמובן זה לא מנעל או סנדל של ימינו, אלא של חזל, לא להיכנס מה בדיוק ההבדל ביניהם. בכל אופן, האם הכוונה היא למנעל או לסנדל? אז מנהג העולם אז היה לעשות את זה בסנדל, וברא ואמר שאפילו אם יבוא אליהו הנביא, ויאמר שלא עושים בסנדל, לא שומעים לו. כי עובדה, העם נהגו כך והולכים לפי מנהג העולם. עכשיו בסוגריים, רב הוסיף שם עוד אמירה לגבי אם יבוא אליהו ויאמר משהו על מנעל, זה לא קשור אלינו, אבל נאמר בכל זאת, ויש שתי גרסות מה הוא אמר כאן, רב כהנא ורב יוסף. רב כהנא מבין שמהתורה אפשר גם במנעל, רק שחזל גזרו שלא לעשות במנעל, ועל זה רב אמר שאם יבוא אליהו נביא ויאמר שכן אפשר במנעל, כלומר יבטל את הגזרה, אז שומעים לו, זאת הגרסה הראשונה. רב יוסף לעומת זאת אומר הפוך, שלא הייתה שום גזרה נגד מנעל, ובאמת היה אפשר לעשות במנעל, ומה שרב אמר זה שאם יבוא אליהו ויאסור מנעל, גם בזה שומעים לו. זה לגבי מנעל, זה כאמור לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה כיוון שהעולם נהג בסנדל, אז גם אם יבוא אליהו ויגיד שלא, לא נקשיב לו, כי מקשיבים למנהג העולם, וממילא גם אצלנו לגבי מזוזה, כיוון שהמנהג הוא בסתומות, ברור שרב לא היה פוסק שאי אפשר סתומות. זאת ראיה ראשונה. הראיה השנייה לטובת סתומות, זה שבע שורות לפני סוף עמוד א', זה מברייתא. וזה בעצם ראיה שכולם צריכים להסכים שלפחות אפשר גם סתומות, וזה כי אומרת הברייתא שספר תורה או תפילין שהתבלו, ובא אדם ואומר, למה לגנוז את כל הספר תורה? בוא נחתוך את הפרשייה של שמע ויהיים שמוע, נתפור ביחד, והנה, יש לי מזוזה. אומרת הברייתא, לא עושים את זה כי זה הורדה בקודש. כי ספר תורה ותפילין הם יותר קדושים ממזוזה. זה מה שכתוב בברייתא. עכשיו, מדייקת הגמרא, משמע מכאן שאם לא הייתה בעיה של הורדה בקודש, אז כן היה אפשר. עכשיו, איך זה מסתדר מבחינת פתוחות וסתומות? אז בתורה כבר ראינו שאחרי שמע זה פרשייה סתומה, ולפני ויהיים שמוע זה פרשייה סתומה. אז אם נאמר שגם במזוזה זה פרשיות סתומות, אז זה מובן, כי נסביר לפי הרשפה, הוא פשוט יגזור את הפרשיות ממש איך שהם, רק את המילים עצמם, בלי שום מילים מהפרשיות שלפני או אחרי, והוא יתפור את זה כך שהמילים הראשונות של ויהי עם שמוע יתחילו בסוף אותה שורה של המילים האחרונות של קריאת שמע, וכך יוצא שהחיבור ביניהם הוא באמת פרשייה סתומה. עשינו סרטון של זה בתרשים, כדאי לראות שם, זה מובן אם זה סתומות. אבל אם מזוזה זה פתוחות, איך הוא יכול לעשות את זה? הרי בתורה זה סתומה, ויהי עם שמוע לא מתחילה בתחילת שורה, היא מתחילה בסוף שורה, אז איך הוא יכול לקחת את שתי אלה ולתפור אותם, כך שויהי עם שמוע תתחיל בתחילת שורה ותהיה פתוחה? זה לא מסתדר, אלא מכאן שבאמת הפרשיות במזוזה הן סתומות. זאת הראיה השנייה לטובת סתומות, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה. יכול להיות שבאמת במזוזה הן צריכות להיות פתוחות, וכשהברייתא דיברה על זה שעקרונית, לולא הבעיה של הורדה בקודש, הוא היה יכול לגזור את הפרשיות ולתפור אותם ביחד, היא לא התכוונה שהוא גוזר את שתי הפרשיות מהתורה, אלא מדובר שיש לו כבר איזו מזוזה שלמה, ופשוט חסר בה נגיד את המילים האחרונות בשורה התחתונה, ואת זה רוצה לגזור מהתורה ולתפור את זה לשם בשביל להשלים, וזה לא סותם את הפרשיות, וממילא מכאן אין ראיה שצריך דווקא סתומות. שוב, כדאי לראות באתר, עשינו סרטון קצר של זה. בכל אופן, עד כאן השלב השני, ראינו שתי ראיות לטובת סתומות, ראיה אחת שרה ודאי אומר סתומות, וראיה שנייה שלכאורה כולם צריכים לומר סתומות, אבל את זה דחינו. ואגב, הלכה למעשה יש מנהגים לכאן ולכאן בימינו, שמתי שתי צילומים של שתי מזוזות, אחת פתוחה ואחת לכאורה סתומה. אני אומר לכאורה כי יש כאלה שאומרים שזה לא נקרא סתומה, תראו בצילומים. ובכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי של השיעור לגבי אם צריך פתוחה או סתומה. שוב לסיכום, רבו נעשה סתומות, הקשנו מברייתא שרבי מאיר עשה פתוחות, ותרצנו או שזה מחלוקת, או שבאמת לכתחילה סתומות, אבל בדיעבד אפשר גם פתוחות. עכשיו בינתיים הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', וכמו שאמרנו, רוב עמוד א', שלגבי הפתוחות והסתומות, זה הנושא המרכזי, אבל תוך כדי הדברים היו כמה הלכות שדילגנו להם, אז עכשיו נשלים אותם, ונראה את זה בשני שלבים. בשלב הראשון, העדות של רבי חלבו שראה את רב הונא, בשלב השני, העדות של רבי שמעון בן אלעזר שראה את רבי מאיר. אז שלב ראשון, רבי חלבו אמר שהוא ראה את רב הונא, עושה שני דברים. א', שהוא עשה אותם סתומות, שעל זה כבר דיברנו באריכות. ב', שאת המזוזה הוא קרח, כלומר גלגל, משמאל לימין, כמו שאנחנו עושים היום, כלומר מהמילה אחד, שהיא בסוף השורה, ועד המילה שמע, שהיא בתחילת השורה. זה שני הדברים שרבי חלבו העיד על רב הונא. השלב הבא זה בברייתא שרבי שמעון בן אלעזר העיד על רבי מאיר, והוא העיד ארבעה דברים. דבר אחד זה מה שכבר אמרנו, שהוא עשה אותם פתוחות, ועל זה דיברנו באריכות. הדבר השני זה שאת המזוזה הוא כתב על הדוכסוסטוס, כלומר את האור של הבהמה אפשר לחלק לשתי שכבות. השכבה החיצונית נקראת קלף, זה אפשר לזכור את זה כי זה כמו קליפה חיצוני, והשכבה הפנימית נקראת דוכסוסטוס. אז את המזוזה הוא כתב על הדוכסוסטוס, בסעיף הבא נדבר על זה באריכות. בכל אופן זה הדבר השני. הדבר השלישי שהזכרנו כבר בתחילת השיעור, זה שהוא כתב את המזוזה כמין דף, כלומר כמו עמודה אחת בספר תורה. והדבר הרביעי זה שהוא עשה רווח למעלה ולמטה במזוזה, והגמרא בשורה החמישית בעמוד א' שואלת כמה רווח צריך, ויונה צריך כמו עטב של ספרים. כלומר, הסופר סתם כשהוא כתב, אז הוא היה שם איזשהו עטב כזה בשביל להחזיק את הקלף, בשביל שלא יתגלגל, אז צריך להשאיר מקום בשביל העטב הזה, שלא יהיה על הכתב עצמו, אלא על איזשהו רווח, זה הרווח שמשאירים, ועד כאן ארבעת הדברים שהוא ראה אצל רבי מאיר, ועד כאן הסעיף הרביעי ראינו כמה השלמות, ובזה בעצם סיימנו כמעט את כל עמוד א', כאמור אנחנו ארבע שורות לפני סוף העמוד. הסעיף החמישי מחזיר אותנו לברייתא שראינו מקודם, שאמרה שאי אפשר להשתמש בספרי תורה או בתפילין בשביל לחתוך מתוכם מזוזה, כי יש בעיה שלא מורידים בקודש. ולכאורה מכאן אפשר דייק שזאת הבעיה היחידה, ועל זה הגמרא מקשה שלכאורה יש עוד בעיות, והגמרא הביאה שלוש בעיות כאלה. בעיה ראשונה זה סתומות ופתוחות, שעל זה כבר דיברנו. בעיה שנייה זה קלף ודוכסוסטוס, ובעיה שלישית זה סרטוט. ועכשיו בוא נדבר עליהם אחת אחת. אז בעיה ראשונה זה כאמור סתומות פתוחות, על זה כבר דיברנו, ואנחנו עוברים לבעיה השנייה. הבעיה השנייה במילה והתניה זה שברייתא אומרת שמזוזות כותבים על הדוכסוסטוס, כמו שרבי מאיר כבר אמר, כלומר על השכבה הפנימית, ובאיזה צד של הדוכסוסטוס? על הצד החיצוני שלו לכיוון השערות. מצד שני, מזוזות כותבים על הקלף, כלומר על השכבה החיצונית, ובאיזה צד שלו? על הצד הפנימי, לא בצד של השערות, אלא דווקא לכיוון הבשר. בכל אופן, שוב, מזוזות זה על הדוכסוסטוס, ותפילין זה על הקלף, ויש ברייתא אחרת שאומרת שאם הוא שינה בזה ובזה, פסול. אז ממילא, איך יכול להיות שניקח תפילין ונהפוך אותם למזוזה? הרי זה קלף וזה דוכסוסטוס, וזה פוסל. זאת הקושייה לגבי הקלף והדוכסוסטוס, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שבמזוזה אומנם יש מצווה יותר בדוכסוסטוס, אבל בדיעבד זה קשר גם לקלף, ולכן מבחינה הזאת אין בעיה לקחת תפילין שהם כתובים על קלף ולהפוך אותם למזוזה. עכשיו תשאלו, מה זאת אומרת? הרי הברייתא אמרה שאם שינה בזה ובזה פסול. עונה הגמרא, הברייתא לא התכוונה שאם שינה או בתפילין או במזוזה זה פסול. לא, במזוזה זה לא פסול. מה שהתכוונה שבתפילין יש שני שינויים שאם הוא עשה אותם זה פסול. א', אם הוא עשה תפילין מקום על קלף על דוכסוסטוס, זה פוסל. וב', אם הוא עשה את זה על קלף כמו שצריך, אבל כתב בחלק החיצוני של הקלף, כלומר איפה שהשערות ולא בחלק הפנימי, גם זה פוסל. אז בתפילין הכל פוסל, אבל במזוזה זה לא פוסל. אפשר בדיעבד לכתוב מזוזה גם על קלף, ולכן עקרונית לולא הבעיה של הורדה בקודש, היה אפשר לקחת תפילין ולהפוך אותם למזוזה. זאת התשובה הראשונה. התשובה השנייה בשורה הראשונה בעמוד ב' זה שבאמת אותה ברייתא שאמרה שינה בזה ובזה פסול התכוונה גם לתפילין וגם למזוזה, אבל פשוט זה מחלוקת תנאים. כלומר הברייתא הזאת באמת פוסלת, אבל רבי יחיא מכשיר, וממילא הברייתא שלנו שאמרה שלולא הבעיה של הורדה בקודש היה עקרונית אפשר לקחת תפילין ולהפוך אותם למזוזה, היא לא כמו הברייתא שפוסלת עם שינה בזה ובזה, אלא כמו רבי יחיא שמכשיר. זאת התשובה השנייה. עכשיו רק נראה בסוגריים, בגמרא בשבת בעינתת עמוד ב' יש מחלוקת מה בדיוק הכוונה שרבי יחיא מכשיר. לענייננו יש בעצם שתי אפשרויות, או שהוא מכשיר מזוזה גם על קלף, כך שאפשר לקחת תפילין שנכתבו על קלף ולהפוך אותם למזוזה, או הכוונה שהוא מכשיר תפילין שנכתבו על דוכסוסטוס, ואז פשוט נעמיד שמדובר שהוא לקח תפילין שנכתבו על דוכסוסטוס, ואותם הוא רוצה להפוך למזוזה. בכל אופן, בין כך ובין כך, מבחינת קלף והדוכסוסטוס, אין בעיה לקחת תפילין ולהפוך אותם למזוזה, אלא כל הבעיה זה רק מבחינת מורידים בקודש. עד כאן השאלה השנייה על אותה ברייתא. שוב, הברייתא אמרה שאי אפשר לקחת ספר תורה או תפילין ולהפוך למזוזה, כי יש בעיה של הורדה בקודש, ואמרנו, לכאורה יש עוד בעיות. אז בעיה אחת זה סתומות פתוחות, על זה דיברנו. בעיה שנייה זה קלף ודוכסוסטוס, שיש ברייתא שאומרת שפסול אם הוא שינה, ועל זה ראינו שתי תשובות, או שזה פסול רק בתפילין אבל לא במזוזה, או שזה אמנם פסול גם במזוזה, אבל זו רק דעה אחת. ויש דעה אחרת שחולקת, ועכשיו לבעיה השלישית והאחרונה, זה בשורה השישית בעמוד ב', וזה, איך אתה יכול לקחת תפילין ולהפוך אותם למזוזה? הרי בתפילין לא צריך סרטוט, לא צריך לעשות קווים לפני שכותבים, ואילו במזוזה צריך סרטוט, כמו שאמר רב מניומי ורב מנימין, שזה הלכה למשה מסיני, זאת השאלה השלישית, ועל זה עונה הגמרא, כמו מקודם, זה מחלוקת עניים, באמת הם אמרו שצריך, אבל יש ברייתא ששם רב ירמיה אומר שגם בתפילין וגם במזוזות לא צריך סרטוט, אז נעמיד את הברייתא שלנו כרב ירמיה שלא צריך סרטוט. אגב, הוא גם אמר עוד משהו, שאת שניהם אפשר לכתוב בעל פה, לא צריך להסתכל בכתב, כי הסופרים יודעים את זה בעל פה, אז אין חשש שהם ייתו. בכל אופן, עד כאן הבעיה השלישית, וגם אותה תירצנו, ועד כאן הסעיף החמישי של השיעור. שוב, התחלנו בברייתא שעולה ממנה שלולא הבעיה של הורדה בקודש, היה אפשר להפוך ספר תורה או תפילין למזוזה, והקשינו שלוש דברים, א', מבחינת סתומות פתוחות, אבל זה דיברנו בסעיף הקודם, ב', מבחינת קלף ודוכסוסטוס, שלכאורה זה פוסל אם הוא משנה, אבל ענינו, או שהברייתא שפסלה התכוונה דווקא לתפילין, אבל לא למזוזה, או שזה מחלוקת תנאים, ובעיה שלישית, בתפילין לא צריך סרטוט ובמזוזה צריך, וענינו, גם זה מחלוקת תנאים, זה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי מובא כאן בדרך אגב, הוא כבר לא קשור למזוזות, ממש באמצע עמוד ב', וזה לגבי כבוד ספר תורה. זה מובא כאן כי מקודם, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, רבי חלבו העיד על רב הונה את מה שהוא עשה לגבי מזוזות, אז עכשיו יש עוד משהו שרבי חלבו העיד על רב הונה, וזה שרב הונה לא התיישב על מיטה שהיה מונח עליה ספר תורה, אלא הוא קודם העביר את הספר תורה למשהו אחר, נגיד על איזה קד הפוך, ואז ישב על המיטה. לעומת זאת רבא בר חנה בשם רבי יוחנן חולק ואומר שמותר לשבת על מיטה שמונח עליה ספר תורה, והוא ממשיך ואומר שאומנם יש סיפור ידוע על רבי אלעזר שכשהוא גילה שיש ספר תורה למיטה שלו הוא קם מיד בבהלה כאילו נשך אותו נחש, אבל שם זה היה דווקא כי הוא ראה שהספר תורה הוא נמוך ממנו במיטה. המיטה הייתה ככה כנראה עם שני גבהים והספר תורה למטה יותר, אז זה כבר ביזיון, זה נראה כאילו שזה מונח על הקרקע, לכן הוא קפץ. אבל סתם ככה, אם זה על מיטה באותו גובה של האדם, אין בעל השבט על אותה מיטה. זאת מחלוקת לגבי כבוד ספר תורה, וזה היה הסעיף השישי. ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', מחר נמשיך ונעסוק בענייני מזוזה, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. התחלנו היום לעסוק בדיני מזוזה, וחילקנו את השיעור לשישה סעיפים. בסעיף הראשון לגבי צורת השורות, אמרנו שאם הוא עשה את זה לא כמו הרגיל, אלא 2-2, כלומר שתי מילים בכל שורה, או בצורה של שיר זה בסדר, אגב בספר תורה אי אפשר לעשות בצורה של שיר, אם לא אמורים, בכל אופן במזוזה זה בסדר, אבל אם הוא עשה בצורה של משולש, כלומר הולך ומתרחב, הולך ונייצר, גם במזוזה זה פסול, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, לגבי הפסוק האחרון של המזוזה, כי מהשמיים על הארץ, אז את על הארץ שמים בשורה נפרדת, ויש שתי דעות, האם שמים את על הארץ רגיל בתחילת השורה, או בסוף השורה, בשביל שיהיה מתחת לשמיים. בסעיף השלישי דיברנו על פרשיות סתומות ופתוחות, אז הרבי חלבו העיד על רבונה שהוא עשה אותם סתומות, כמו שבתורה הם סתומות, ואילו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אמר שרבי מאיר עשה אותם פתוחות, וככה גם רב, הרב של רבונה, פסק להלכה. ועל זה ראינו שתי תשובות, או שזה מחלוקת ורבונה סובר כתנא אחר, וכשרב פסק לכאורה כרבי מאיר, אז הוא לא פסק לגבי זה, אלא לגבי הרווחים, שעל זה דיברנו בהמשך, זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, זה לא מחלוקת, אלא לכתחילה סתומות, ובדיעבד אפשר גם פתוחות. זה היה השלב הראשון של הסעיף השני. בשלב השני ראינו שתי ראיות לטובת סתומות, א', שוודאי שרב סובר סתומות, כי רב תמיד הולך לפי מנהג העולם, כמו שראינו לגבי סנדל בחליצה, וממילא כיוון שמנהג העולם בסתומות, אז מן הסתם גם הוא מתיר סתומות. דבר שני, הבאנו ברייתא שלכאורה מוכח ממנה סתומות, וזה שאי אפשר לגזור מתוך ספר תורה או תפילין ולעשות מזה מזוזות, כי יש בעיה של הורדה בקודש. ואמרנו, רגע, הרי אם בתורה זה סתומות ואתה אומר שתפילין זה פתוחות, אז יש כאן עוד בעיה של סתומות ופתוחות, אלא כנראה שגם בתפילין זה סתומות, אבל דחינו, באמת הברייתא לא התכוונה שהוא לוקח את שתי הפרשיות מתוך התורה וגוזר ומחבר, זה באמת אי אפשר כי אז זה לא יהיה פתוחות, אלא פשוט הוא משלים משפט אחד וזה עדיין נשאר פתוחות, וממילא מכאן אין ראיה, וזה היה הסעיף השני. בסעיף הרביעי השלמנו כמה הלכות, אז לגבי מה שרבי חלבו ראה אצל רבונה, אז אמרנו שהוא עשה סתומות, וגם שהוא קרח משמאל לימין. לגבי מה שרבי שמעון בן אלעזר אמר בשם רבי מאיר, אז הוא אמר ארבעה דברים, א', פתוחות, ועל זה דיברנו, ב', שהוא כתב את זה על דוכסוסטוס, כלומר על השכבה הפנימית של האור, ג', שהוא עשה את זה כמין דף, כלומר עמודה אחת, כמו שכבר הזכרנו, וד', שהוא השאיר רווח קטן למעלה ולמטה במזוזה, בעובי של העטב שמחזיק את הקלף, וזה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי, לגבי אותה ברייתא שאמרה שאי אפשר לקחת ספר תורה או תפילין ולהפוך את זה למזוזה בגלל הבעיה של הורדה בקודש, אז דיברנו על זה יותר ואמרנו שבעצם חוץ מהורדה בקודש לכאורה יש שלוש בעיות. בעיה אחת זה סתומות פתוחות, על זה דיברנו. בעיה שנייה זה שתפילין כותבים על קלף, אפילו מזוזות על הדוכסוסטוס, כמו שהזכרנו, ויש ברייתא שאומרת שמושינה בזה ובזה פסול, ונינו שתי תשובות. תשובה אחת זה פוסל רק בתפילין, אבל לא במזוזה, ומה שכתוב שינה בזה ובזה, הכוונה היא לשתי הלכות לגבי התפילין. תשובה שנייה זה באמת מחלוקת נעים, האם זה פוסל או לא, זאת אותה הבעיה השנייה, עם אותה ברייתא, קלף ודוכסוסטוס. הבעיה השלישית זה איך אפשר להפוך תפילין למזוזה, הרי במזוזה צריך שרטוט ובתפילין לא, ועניינו זה מחלוקת עניים וברייתא כמו דעה שגם במזוזה לא צריך שרטוט, ועד כאן הסעיף החמישי. בסעיף השישי ראינו מחלוקת האם אפשר לשבת על מיטה שמונח עליה ספר תורה, כשכולם יודעים שאם הספר תורה הוא נמוך יותר, משמע שאסור. מחר נמשיך ונעסוק במזוזה, כל טוב בינתיים.